הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום רביעי ד' בטבת תפשין עין וב, קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה אני פותחת בטור של רינה קספי בעיתון הפנינים. הטור הזה התפרסם בתאריך כף ג' בחשוון. תקשיבו לזה. פגשתי אותה בשמחה משפחתית. כששאלתי אותה לשמה, היא הייתה צריכה לחשוב כמה רגעים לפני שענתה. לבסוף התנצלה. קוראים לי סוזי פורמן. אבל אני קצת מבוגרת ואני מתבלבלת, כי זה לא שם המשפחה הראשון שלי. כמובן שלא יעזתי לשאול מדוע ולמה היו לה כמה שמות. שתקתי. היא ראתה את התהייה שהצטיירה על פניי, ולכן מהרה לעדכן אותי. בעלי זיכרונו לברכה נפטר לפני חצי שנה. הוא היה בעלי השלישי. התחתנו בגיל 60 לאחר שהתאלמנתי. ומה אומר לך, כיום אני כמעט בת 90 וזכיתי לשנים מופלאות. הוא היה בעל תשובה ותלמיד חכם ענק. נעלמתי דום. כבר מההתחלה הרחתי שיש לאישה הזו עוצמות בלתי רגילות וסיפור חיים לא שגרתי. למה כולן לובשות פה שחור? מיסיס פורמן ביררה. תלבשו תמיד צבעוני ופרחוני. זה יעשה את היום שלכן שמח. שחור זה מדכא. צחקנו לא מעט, נהננו מאישה בת 90 שבמקום להיות עסוקה בכדורים שעליה לקחת ובשיניים שבקוס, מתעניינת בלבוש ובמצב רוח מרומם. ההופעה שלה טעמה את הדיבורים והיא אכן לבשה בגד בגוון של שמנת מוזהב שעליו מוטבעים פרחים ורדרדים. הפאה שלה הייתה קצרה וסבתאית משהו, אבל מסורקת ומטופחת. היו לה עוד המון פנינים ואמירות שצריך לתלות על המקרר. מה הסיפור שלה? דחקתי בגיסתי. היא אישה מדהימה, סיפרה לי גיסתי. חזרה בתשובה לפני שנים רבות. יש לה בן אחד בארצות הברית מהנישואים הראשונים. עד כמה שידוע לי, בנה לא ביחסים טובים איתה, והיא די בודדה בהגדרה. אבל היא לא מצליחה להיות כזו, כי שמחת החיים שלה מדבקת כמו במגנט. כעת היא התאלמנה, והשכנים והמכרים מנסים לעזור לה ככל שביכולתם. כעבור כמה שבועות קיבלתי מגיסתי עדכון נוסף על אותה מיסיס פורמן. אל תשאלי, היא אמרה. הילדים של בעלה באו מחול והם רוצים שהיא תפנה את הדירה. היא, הכוונה הייתה למיסיס פורמן כמובן. אלא שלמיסיס פורמן לא היה לאן ללכת. אישה בת 90, בלי פרוטה, בודדה בארץ ישראל, בלי אף קרובי משפחה. ולא תאמיני לסיפור שיש לי לספר לך, המשיכה גיסתי. המשפחה של בעלה, זיכרונו לברכה, עשו שבת בדירה שהיא הדירה שלהם. הם רצו לזרז אותה לצאת מהדירה כדי שיוכלו לממש אותה. בשבת הם סעדו ביחד מבלי להזמין אותה לסעודות. גיסתי הייתה נסערת כשסיפרה לי. ואת יודעת מה? מה מיסיס פורמן הגיבה? היא אמרה שהיה לה כל כך נעים לשבת בחדר ולשמוע את הזמירות שלהם. היא טענה שהם שרו מאוד יפה. אני עוצרת לרגע כי הקטע הזה כל כך זעזע אותי. לשבת יחד באותו בית ולאפשר לאותה אישה מבוגרת לשבת בחדר אחר ואפילו לא להזמין אותה לסעודות השבת, זה בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס. אני ממשיכה. מדי פעם דאגתי להתעניין אצל גיסתי באשר להתפתחות העלילה הזו ששמה סוזי פורמן. גיסתי סיפרה לי שבנה הגיע מחול כדי לנסות לעזור לאמו. הוא אינו מכיר את השפה וגם כסף אין לו. הוא חייב היה לבוא כי עד כמה אפשר להתעלם מאמא מבוגרת. אבל לא הייתה לו עזרה מעשית להציע, וכעבור כמה שבועות הוא כבר היה חייב לחזור לארצות הברית. הוא נעלם כלעומת שבא. בסופו של דבר, השכנים והמכרים דאגו לארגן לה בית אבות בחסות המדינה. הם הכינו לה מסיבת פרידה מרגשת, וקלת המסיבה נשאה דברי פרידה מקרב לב. בדבריה היא רק ציינה את טוב ליבם של השכנים, את העזרה והחום שהם הרעיפו עליה בכל עת מצוקה. לא הייתה לה תלונה כלפי אף אחד בעולם, רק הכרת הטוב וקבלה של רצון השם בלי שום טרוניה. בית האבות, אתן מבינות לבד, לא היה ברמה של 5 כוכבים. הוא היה סביר, עם עוד אישה בחדר שאינה דוברת אנגלית. למעשה, מכל החברות בבית האבות, לא הייתה אף אחת דוברת אנגלית. ביקרתי אותה, מספרת גיסתי, והיא אמרה שהיא מרוצה. נחמד לה לשמוע אותן מפטפטות בעברית, למרות שהיא לא מבינה מילה. אבל טוב לה, נעים לה לראות שטוב להן ביחד. גיסתי התפעמה. פורים מתקרב, אני הצעתי לגיסתי שנארח אותה לסעודה. כשהיא הופיעה בפתח ביתי, לא זיהיתי את הגברת. היא לבשה חצאית כפלים, חולצה כחולה, על פעתה התנוססה סיכת קליפס גדולה, תיק נתלה באלכסון על כתפה. התחפשתי, היא הודיעה לנו באושר. התחפשתי לסמינרי גרל, לילדת סמינר. כמה צחקנו, אישה ב-90 בתחפושת של נערת סמינר, לא יכול להיות מוצלח מזה. כל הסעודה היא פטפטה וצחקה וגם התעייפה. היא לא מכירה אותנו מספיק, ובכל זאת היא כבר לא סמינרי גרל. נפרדנו ממנה במילים חמות, תוך הבטחה לבוא לבקר אותה בבית האבות. מדי פעם זכרנו את הביקור שהבטחנו לעשות, אבל החיים היו תובעניים, עוד לא התאוששנו מפורים וכבר היינו צריכים להתארגן לערב פסח. אחר כך היה ניסיון קצר של חזרה לשגרה, ושבועות וסוף שנה וחופש וחגים. וההבטחה של הביקור אצל מיסיס פורמן נקרא מדי פעם, ואנחנו דחינו אותה ברגשות אשם לזמנים נוחים יותר. ואז יום אחד גיסתי מתקשרת ומדווחת באושר, מזל טוב, נחשי מי התארסה. התחלתי לזרוק שמות של בחורות ששתינו מכירות, ולפי רמת האושר ברור היה שמדובר במישהי שממתינה להיכנס לחופה כבר זמן מה. אחרי שגיסתי שללה את כל הניחושים ולא הסכימה לגלות במה המדובר, דחקתי בה. זאת מישהי מבוגרת? פה גיסתי כבר לא יכלה להתאפק, והיא פרצה בצחוק מתגלגל. בטח מבוגרת, אוהו מבוגרת. זאת גברת פורמן. קשה היה לי להקל את המידע, גברת פורמן התארסה? את בוודאי צוחקת. גיסתי נהנתה מהעניין שיצרה והיא הבטיחה לי שמדובר כאן במשהו אמיתי ורציני ביותר. גברת פורמן הרי מתפקדת כמו בת 60 בלי עין הרע. אז מישהו מהשכנים חשב על שידוך, אלמן מבוגר, תלמיד חכם עצום שזקוק לעזר כנגדו. הוא כנראה היה אמיץ מאוד השדכן הזה, וזה מן הסתם יכול להירשם בספר השיאים כשידוך שנעשה בגיל המבוגר ביותר. אבל עובדה, מיסיס פורמן מאורסת, והיא מספרת לכולם באושר שזכתה בתלמיד חכם עצום, יהודי בר אוריין, שמבוגר ממנה רק בחצי שנה. לפני כמה שבועות פגשתי את הזוג הצעיר. הם צועדים בצעדים איטיים, אינם ממהרים לשום מקום. החיוך שלהם הוא רך ופנימי, לא משהו שאפשר להסביר לצעירים בני 70 למשל. יש להם חוכמת חיים ותורה שמקשרת ביניהם ואושר שלא זקוק להוכחות חיצוניות. הייתי נפעמת. וכאן זאת גולת הכותרת לדעתי של כל הסיפור הזה. למיסיס פורמן היו כל הסיבות להיות אישה מסכנה, קורבן של נסיבות החיים. אבל לא. האישה הזו לימדה אותי מה זו שמחת חיים בכל מצב ממש. בבדידות הכי איומה והקיומית שישנה. היא לא נתנה לחיים להכריע אותה. ובעזרת חוש ומור בריא וכוחות על אנושיים, הרימה את עצמה בכל פעם מחדש. ואתן יודעות מה? הקדוש ברוך הוא משלם לנשים כאלה. כשהשם רואה אישה ששמחה על עצם החיים, בלי תפאורה של משפחה, של מעמד או של כסף, אישה שיש לה כל הסיבות להיות מסכנה, עצובה ועזובה, והיא שמחה, שמחה עד בלי די. ואז השם נותן לה אושר, שייכות ומשמעות רוחנית כבר בעולם הזה. ואף פעם, אף פעם לא מאוחר מדי מכדי לבנות חיים מאושרים. בעיניי ראיתי. והסיפור המקסים הזה, שיש בו גם הרבה הומור, מזכיר לי שהרבנית ימימה מזרחי תמיד אומרת, שהדבר הכי הכי חשוב שאישה צריכה להתפלל עליו, זה לזכות להיות אישה שמחה. אישה שמחה זה בית שמח, בית שמח זה ילדים שמחים, ילדים שמחים זה ילדים בריאים בנפשם. להתפלל להיות אישה שמחה.
משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים אז הי חוטפים איש אחד מבחוץ אז הי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבו הוא מנה שחורה
בעניין השמחה על פי משל שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים אז הי חוטפים איש אחד מבחוץ אזי חוטפים איש אחד מבחוץ ובעצבו הוא מרש חובה
ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו
שיהיה שמח עמהם גם כן
שיהיה שמח הם גם כן
שיהיה שמח עם ההם גם כן כן יש גם כן
כן יש גם כן
בעניין השמחה
בעניין השמחה
כשאדם שמח המלה שחורה והאיסורי
בניין השמחה שאדם שמח המרה שחורה והיסורים מסתלקים מן הצד
אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחרי המרה שחורה להכניס אותה גם כן לתוך השמחה אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחרי המרה שחורה
להכניס אותה גם כן לתוך השמחה שתתהפך בעצמה לשמחה
שתתהפך בעצמה לשמחה
כדרך הבא לתוך השמחה שאז מגודל השמחה והחדווה מהפך כל הדאגות והעצמות והמרה שחורות שלו לשמחה
Thank you.
משל שלפעמים שבני אדם שמחים ומרקדים בעניין השמחה.
בעניין השמחה, מרדכי בן דוד ואהרון רזאל, כשאדם שמח, המרה שחורה והאיסורים מסתלקים. אז אם הצלחתי היום להעלות חיוך לפחות למישהי או מישהו אחד על הפנים, אז איך אומרים, שמחנו מישהו, אז עשינו משהו היום, שמחנו יהודי, וזה חשוב. היום בתוכניתנו, מכירים את התחושה הזו של כאב ראש עולה מהצוואר, עורף נוקשה והחמרה של הכאב בעת כיפוף הצוואר? אני חושבת שהרבה אנשים מכירים באמת את סוג הכאב הזה, אז היום תהיה איתנו יוכי עזיז, נטורופתית בחירה בחברת סולגר, והיא תנסה לתת לנו פתרון גם לתופעה הזאת. הרבנית ימימה מזרחי לפרשת ויגש וגם קצת אקטואליה, וזאת ההזדמנות שלנו לומר לכם שניתן לצפות בשיעורים המלאים של הרבנית ימימה מזרחי בכל יום שני בערב במרכז השיר השמיים בתל אביב, רחוב מלשת 41, וגם באתר השירה. בהמשך פינת הניקיון שלנו עם דליה, כל מה שרציתם לדעת על הכתמים ולא העזתם לשאול, הנה ההזדמנות שלכם, שאלות על ניקוי הבית, ניקוי כללי, ניקוי בגדים, כתמים ועוד. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ניתן לשלוח לנו שאלות גם דרך האתר של רדיו קול חי, גם דרך האפליקציה, ואנחנו כאן כדי לנסות לסייע. בשעה השנייה יהיה איתנו כאן באולפן דוקטור יורי מנוסקין, הוא מומחה בכירורגיה לפרוסקופית ובריאטרית, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית במרכז הרפואי מעייני הישועה בבית חולים ברזילי ובאסיה מדיקל, והוא כאן כדי לדבר על ניתוחים בריאטרים לבעלי עודף משקל. אז אם אתם רוצים לשאול, להתייעץ, הנה יש לכם גם הזדמנות. אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
אז סיימנו עם הדלקת נר חנוכה, בתקווה שהנרות הודלקו גם שם בפנים, ונשארה איזושהי לפחות להבה אחת קטנה, לחמם שם בפנים, להאיר שם בפנים, ואנחנו לפני פרשת ויגש.
נכון, והשפת אמת אומר שבכלל לא סיימנו עם הדלקת נרות החנוכה, והוא כותב שכל מה שמדליקים 36 נרות בחנוכה, הם כדי שיעירו, מהיום הראשון של חנוכה עד סוף חודש טבת 36 ימים. והוא כותב, שמעתי מאבי ז"ל שטבת לשון הטבת הנרות, וכמו שכתוב שימי טבת הם ימי הסתר, לכן הקדים הרפואה על ידי הנרות. הוא כותב פה דבר מהפכני, השפת אמת, שכל חג החנוכה וכל 36 נרות החנוכה הם רק כדי להאיר את טבת עד סופו, מפני שמתחילת חנוכה עד סוף טבת 36 ימים בדיוק. למה החידוש הזה מופלא? כי הוא בעצם אומר, איזה מגל שחנוכה זולג אל תוך הטבת, כי אין חושך יותר כבד מהחודש הזה. חודש טבת מזלו גדי, והגדיים הם הילדים הקטנים. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרואים. אומרים חז"ל, גדיותייך על משכנות, בשעה שכועס הקדוש ברוך הוא על ישראל או עלינו, ממשכן את הגדיים, את הילדים הקטנים. אני רוצה לבקש רפואה שלמה ליותם הקטן שנפצע בפיגוע בלד ירושלים שלשום, והוא צריך רחמי שמיים מרובים, הוא בגיל שגדי מתחיל ללכת בו ולקפוץ בו, והוא עם פציעה קשה ברגלו, וצריך כל כך להתפלל על ימי החושך האלה. מה זה החושך הזה? למה יש חושך בטבת דווקא? על שום חודש לא כתוב שירדה חשיכה לעולם 3 ימים. ובטבת ירדה חשיכה לעולם 3 ימים. מה קרה? בחטא בטבת תורגמה התורה ליוונית. בטט בטבת מתו מנהיגי עם ישראל, עזרא ונחמיה, שסעדו את העם אחרי שהם עלו מבבל, מהגלות הארוכה. וביוד בטבת מצור על ירושלים. מה המשותף לכל האירועים האלה שהורידו לעולם חשיכה שלושה ימים, אני קוראת לזה מותה של שפה. מתה השפה. ביום ח' בטבת מתורגמת שפת הקודש ליוונית, וזה מוות, ועוד מעט נבין למה. הצדיקים עזרא ולחניה מתים בט' בטבת, והצדיקים הם השפה שלנו עם ריבונו של עולם, מעבירים לנו את שפתו, ואנחנו שומעים דרכם את שפתו. והיום השלישי, יש לנו חומה, החומה היא בלב, אנחנו עיר, שלמה המלך אומר שכל אדם הוא עיר, עיר קטנה, ואנשים בה מעט, ואנחנו עיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. איבדנו את יכולת השפה עם הקרובים לנו ביותר, אחים, הורים, בני זוג. מתה השפה, ורק בשביל זה מגיעה הפרשה הזו, פרשת ויגש, שמלמדת אותנו לגשת בין קרובים, למקומות שיש בהם חומה. יהודה מביט ביוסף והוא נראה לו כמו איש ערל לב, איש אטום, איש שאין על מה לדבר איתו, והוא עושה ויגש. וזו הדרך היחידה לשרוד בגלות, ויעקב גר בארץ גושן, כי מבלי לגשת לא נשרוד את הגלות הזו. מתה לנו השפה. מה זה הצער שתורגמה התורה ליוונית? כולנו מכירות את הסיפור. תלמי המלך לוקח 72 זקנים, אומר להם לתרגם את התורה, כל אחד הוא מושיב בחדר נפרד ואומר, בוא נראה אם הם לא יתרגמו בדיוק אותו דבר כולם, הרי שהתורה היא שקר. והם נאלצים לעשות כל מיני שינויים, ובנס, בנס השינויים זהים אצל כולם. למה זה כזה חושך? מפני שאילו היו 72 מזכנים מתרגמים את התורה, כל אחד בצורה אחרת, זה היה נכון, זה היה אמת. ותלמי המלך הוריד לעולם את החושך הזה ש... מחזיק בתוכנו עד היום, שאם הוא חושב אחרת ממני, אז הוא פסול, אז הוא שקר, ואני אמת. זו המחלוקת הגדולה ביותר שיש בינינו היום. את חושבת שמי שחושב אחרת ממך, בעולם התורה אני מדברת, לא הפוליטיקה, בעולם התורה 70 פנים לתורה, ואם כל 70 הזקנים היו מתרגמים כל אחד משהו אחר, זה היה נכון, מפני ש70 פנים לתורה, וזה נכון, וזה נכון, וכולם אמת, ודברי תורה משתמעים לכמה וכמה פנים, והחושך שירד לעולם הוא שהחלטנו בלב שאם היא חושבת כך או שייכת לפלג ההוא, אז היא שקר ואני לא אוהבת אותה עוד. וזו בדיוק המחלוקת החשוכה שהייתה בין השבטים. כמה נורא, אחים, אנשים אחים נחנו. יוסף, כשהוא פוגש את אחיו, הוא עושה משהו מוזר. הוא נותן להם חליפות סמלות, ולבנימין אח שלו 5 חליפות סמלות. מה אתה עושה? איך אומרים חז"ל? מה שנכשל בו צדיק זה ייכשל בו זרעו. יעקב נתן כתונת פסים ליוסף יותר מהאחים, והם קינאו. אז מה אתה עכשיו נותן 5 חליפות סמלות לאח שלך? עונה השפת אמת כל כך מדהים. יוסף אומר לאחים שלו, עכשיו אתם תואמים טענה של גלות, ובגלות נהיה לבושים אחרת. כל אחד יחליף סמלות. זאת תהיה לבושה כך, וזאת כך, וזאת כך, וזאת כך. ואז אתם תשכחו שאנשים אחים נחנו. איך טעיתם בי? כי פתאום היה לי כתר וגלימה של מלך וטבעת של מלך, וקראו לי מלך. אז שכחתם שאני אחיכם? אני אחיכם אשר מחרתם אותי. למה זה משחק מחור? למה את מחליטה שמי שנראית כך אז לא קשורה אלייך בכלום ומותר לך לשנוא אותה? אין חושך והסתרה גדולים מאלה. למה בנימין קיבל 5 חליפות סמלות? אומר השפת אמת, כי מבנימין יוצא מרדכי היהודי, ומרדכי לובש 5 בגדים, עטרת זהב גדולה, חור, כרפס, לבוש מלכות. מרדכי נמצא בדור של הסתרה, שבתוך ההסתרה, ואנוכי אסתר, אסתיר, זה בזמן אסתר המלכה, ועם ישראל מפוזר ומפורד. והמן צדק כשהוא אמר מפוזר ומפורד. לא היה בן אדם שידע להגיד לשון הרע יותר טוב מהמן. כי כל אחד חשב שבגלל הבגדים שלו הוא בן אדם אחר. היינו השבוע בכנס בחולון עם 5,000 נשים, כל אחת באה בלבוש אחר, לבוש כזה, לבוש כזה, לבוש כזה, לבוש פחות, לבוש יותר, ופתאום בתפילה רואים איך כל הלבבות הן אותם לבבות, אנשים אחים אנחנו. למה אתם טועים בהסתרה הזו, בחושך הזה, וחושבים שאנחנו אויבים? גשו, מפני שכל מריבה שיש היום היא לא פרטית, את רבה עם החותך, זה לא עניינו של העולם, זה כן, תדברו זה עם זה, מפני שזה על לב ירושלים. הפיגועים לא עלינו, לא עלינו, הם עכשיו בלב ירושלים, השם ישמור, בכניסה לירושלים. כי אנחנו לא מדברים, דברו, גשו, מפני שזה על לב ירושלים, ונזכה לראות בטבת הזה איך השם עושה לנו את הטיבה. ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים.
אמן, אמן, בעזרת השם, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אוי, הלוואי שמישהו באמת ייקח את הדברים וקצת, קצת לפתוח את הלב, קצת לראות אנשים מעבר בעזרת השם.
אמן, בשורות טובות, רחל.
אמן, 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 בשורות טובות, תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי, תודה רבה. ורגע לפני שנמצאת איתנו דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת אסנו, אני רוצה לתת לכם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום ובוקר טוב לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו. שלום דליה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, הנה עכשיו אנחנו שומעים אותך, ואם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם דליה, זאת ההזדמנות שלכם, 1-952-92-93, ויש לנו כבר מאזינה על הקו שרוצה לשאול, כן בבקשה.
הלו.
מאזינה איתנו? כן, אנחנו שומעים אותך, וגם דליה שומעת אותך, ואת יכולה לשאול.
יש לי שאלה.
בבקשה.
כיצד נותנים שמן זית מחצאי דגמח בצבע בז'?
חצאי
מתיזים על המקום של הקטם, חומר שקוראים לו סנוקל ביו, רסס קבס, מתיזים עד הרטבה של הקטם, משאירים מספר שעות ומחפשים, במידה ולא, אין לך, אז את יכולה לקחת קצת נוזל כביסה, ופשוט להרטיב את המקום, להשאיר, ואחר כך אחרי לפחות שעתיים לחבס כרגיל.
אוקיי, תודה כן. רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה. ויש לנו כאן שאלות שהגיעו מהאתר, שואלת אותנו מאזינה, יש לה מיחם של מים חמים שהיא משתמשת בו בשבת, ונוצרה חלודה על המכסה של המיחם. איך הם מסירים את החלודה הזאת?
שתנסה, דבר ראשון, אם נוצרה חלודה, כנראה שזה לא נירוסט, אז שתנסה לנקות את זה עם סנו רב מתכת, זה נוזל משחתי לבן, למרוח, לשפשף, אם זה, היא לא רוצה לפגוע בברק, אז לעשות את זה עם ספוג או סמרטוט רך, להשאיר את זה כמה דקות, לשטוף, ואחר כך לנגב היטב.
וסביר שהחלודה תרד. שאלה נוספת, שואלת אותנו מאזינה, איך מחזירים לחולצות לבנות שהצהיבו את הצבע הלבן והבוהק שלהן? אני מניחה שזאת שאלה שהרבה נשים היו שמחות לקבל עליה תשובה.
נכון, זה לא כל כך פשוט, מכיוון שמה שקורה בדרך כלל, ההצבה הזאת נוצרת כתוצאה מהשמש החזקה שיש לנו בארץ. מה שאפשר לעשות, אפשר פשוט לנסות לחבס את זה עם כמות יותר גדולה של אוקסיג'ן, פשוט להבדיל את הכמות, או עם הפקת כביסה אפקט ג'וול, או פשוט להוסיף תוסף של הפקת אוקסיג'ן או ג'ל אוקסיג'ן, לחבס ולא לתלות את הכביסה בשמש. עדיף לא לתלות בשמש. השמש פשוט גורמת להיעלמות של המלבין האופטי, שהוא בעצם שומר על הלבן.
אז זה חלק מהפתרון. 1-952-92-93. יש לנו שאלה נוספת, שואלת אותנו מאזינה, לגבי אבנית בכיור. איך מסירים אבנית מכיורים?
עם החומר שקוראים לו אנטי קלק, מסיר אבנית וחלודה לשימוש כללי במחל לבן, מתיזים, משאירים דקה שתיים, משפשפים ושוטפים. זה מסירת האבנית.
שאלה נוספת, לגבי בגדי תינוקות שהתלכלכו מפירות מרוסקים. אנחנו מכירים את השלב הראשון הזה שמתחילים לתת לילדים אוכל ככה לא מבקבוק, והבגדים חוגגים.
אוקיי, אם הבגד עמיד באוקסיג'ן, אז אפשר פשוט להתיז, כמובן קודם כל מורידים את מרב השאריות, שלא יישארו שאריות, מנגבים עם מטלית לחה או מגבון, מתיזים אוקסיג'ן, משאירים עד 10 דקות ומיד מחבסים, במידה ולא ניתן להשתמש באוקסיג'ן, אפשר פשוט לקחת את הרשוב, את הרסס קבס, מתיזים, משאירים במקרה הזה אפילו כמה שעות ומחבסים.
כן, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, ננסה להספיק אותה מהר, כן בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
יש לי מכינות, קניתי כבר כמה מכונות כביסה בגלל קטעים שנוצרו ממכונה דווקא, בחולצות לבנות של בעלי, בגופיות, טריקו בעיקר, קטעים אפרפרים, שאני לא יודעת מה אני עושה איתם.
זה מוזר מה שמתארת, כי אם את החלפת מכונת כביסה, יכול להיות שאת עושה משהו לא נכון בתהליך. תבדקי שלא, הרבה פעמים הכתמים האלה נובעים כתוצאה מדברים שמצטברים בין הגומי לדלת. יש שם איזה חריץ כזה.
חדש, מכונה חדשה, חדשה.
אז הייתי פונה לטכנאי, זה לא צריך לקרות. הייתי פונה לטכנאי ושואלת, אבל תבדקי.
איך מוציאים את הכתמים האלה? לא יוצאים אקונומיקה ולא יוצאים שום דבר.
א', אקונומיקה לא מתאימה לדברים כאלה. עדיף לנסות אפילו במקרים מסוימים להטיז חומר כמו האנטיקלק, לשפשף טיפה עם מברשת שיניים ולחבס, אבל לבדוק תמיד שלא נשאר לך לכלוך בחיבור בין הגומי לדלת. הלכלוך שנשאר שם הוא אפור והוא פשוט מאפיר את
הכביסה. תודה רבה לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת אסנו, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו גם בשבועות הבאים. אנחנו סיימנו, שעה ראשונה של עניין המשפחתי. תודה לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי. יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטאג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו איתנו, נמצא איתנו דוקטור יורי מנוסקין, שהוא מומחה בכירוגיה לפרוסקופית ובריאטרית, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית במרכז הרפואי מעייני הישועה בבית חולים ברזילי ובאסיה מדיקל, ואנחנו איתו כאן היום כדי לדבר על כל מה שקשור לניתוחים בריאטריים לבעלי עודף משקל. שלום בוקר טוב לדוקטור יורי מנוסקין.
שלום וברכה לכולם.
בוקר טוב. ואתם המאזינים, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ בכל מה שקשור לנושא הזה שהפך להיות פופולרי בשנים האחרונות ומהווה איזשהו פתרון באמת לאנשים עם עודף משקל, אתם מוזמנים להתקשר אלינו כדי לשאול או להתייעץ. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ניתן גם לשלוח לנו את השאלות שלכם דרך האתר של רדיו קול חי. אתם נכנסים לדף הבית ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם. יש לנו גם אפליקציה וניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האפליקציה, ואנחנו כאן כדי לנסות לענות לשאלות שלכם. אז אולי כדי באמת להתחיל, כדי להבין, דוקטור מנוסקין, כשאנחנו אומרים ניתוח בריאטרי, למה אנחנו מתכוונים?
אנחנו מתכוונים למעשה לסוג זה או אחר של קיצור קיבה. הניתוחים בריאטריים הם מיועדים להוריד כמות האוכל שבן אדם מסוגל לאכול בבת אחד. וחלק מהם גם מורידים כמות הספיגה של האוכל.
אילו סוגים של ניתוחים? אני מבינה שניתוח בריאטרי זה איזשהו שם כוללני לכמה סוגים של ניתוחים. אילו סוגים של ניתוחים קיימים?
נכון. בהיסטוריה של הניתוחים הבריאטריים היו מספר רב של ניתוחים. חלק מהם היה מתבטא בקריטה חלקית של הקיבה, חלק בהשקות כאלו או אחרים בין המעי לקיבה או בין המעיים עצמן. כיום נשארו למעשה ארבע סוגים העיקרים של הניתוח. אחד זה הנחת טבעת על הוושט, על הוושט התחתונה. השני זה ניתוח שרבול, זה קריטה חלקית של 90% מהקיבה. ויש שני ניתוחי מעקפים. אחד זה מעקף רגיל, ואחד זה מעקף עם השקה אחד. זה למעשה ארבע סוגים של הניתוח.
כן.
שכיום קיימים.
ובעצם
איך... כל הניתוחים מתבצעים בשיטה לפרוסקופית, זאת אומרת בשיטה סגורה, בלי חתך גדול בבטן, דרך פתחים זהירים באזור הבטן העליונה.
איך אנחנו יודעים איזה ניתוח מתאים למי? זאת אומרת, איך באמת, בן אדם שבאמת אמור לעבור ניתוח בריאטרי, איך הוא יודע איזה מארבעת השיטות הן מתאימות לו?
יש אינדיקציות וקונטרה אינדיקציות לסוג זה או אחר של הניתוח. מי שבוחר את הניתוח זה רופא המומחה לבריאטריה, ביחד עם החולה. לפעמים החולה יש לו עדיפויות והוא שמע או ראה שאיזשהו ניתוח שעשו לחבר שלו או למישהו מהמשפחה הצליח יותר, והוא רוצה כזה ניתוח בדיוק. אז הרופא אמור לבדוק ולהסביר לו האם זה ניתוח באמת שמתאים לו גם, או הוא מציע לו ניתוח אחר.
כן. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם דוקטור יורי מנוסקין, בכל מה שקשור לניתוחים בריאטריים, כמובן לבעלי עודף משקל, מה שפעם קראנו לזה ניתוח לקיצור קיבה, אז הנה, דוקטור יורי מנוסקין כאן, כדי באמת לנסות לייעץ לכם, לענות לכם, אם יש לכם, יתור לכם איזשהו חשש, רופא המליץ, אתם לא יודעים, כן מתאים, לא מתאים, הנה זאת ההזדמנות שלכם. ובאמת השאלה היא, למי הניתוח הזה מתאים? זאת אומרת, יש איזה מינימום של עודף משקל שממנו בכלל הם מתחילים? מי אמור לאשר ניתוח כזה?
יש, הניתוח הזה מיועד לאנשים עם השמנת יתר חולנית. העודף משקל הוא מתבטא באיזשהו סוג של האינדיקציה לניתוח, היא נקבעת על ידי חישוב של יחס המשקל לגובה. זה נקרא BMI, Body Mass Index. וכמה שהמשקל יותר גדול ביחס לגובה, אז body mass index כמובן יהיה יותר גבוה. אז body mass index המינימלי הוא 35, שמתאים לניתוח. אם קיימות בנוסף ל-BMI כזה, גם בעיות רפואיות. כמו כן, סכרת, יתר לחץ דם, הפרעות בשומנים בדם, כאבי גב וכולי, הקשורים להשמנת יתר.
כן, מאיזה גיל ניתן לעשות ניתוח כזה?
אפשר לעשות את הניתוח בגיל, בעצם בערך בגיל 12. היום יש כבר עבודות שעושים גם בגיל 12.
אני מבינה. טוב, יש עוד הרבה שאלות, אני רואה פה גם הגיע אלינו דרך האתר, גם באפליקציה. אני אחזור שוב על מספר הטלפון, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, וכמובן נשוב 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ואולי עוד לפני שנצא להפסקת פרסומות, כן נענה למאזינה שרוצה לשאול, כן בבקשה.
שלום לך. אני שוקלת די הרבה, קרוב ל-100 קילו, וזה לא מתבטא במראה, אבל זה המשקל שלי, ואני סובלת מבעיות פרקים נוראיות. אני מטופלת בקורטיזון תמידי, וחוץ מזה יש לי שומנים בדם. ואני כבר הזמנתי אותו במעייני הישועה לוועדה. אבל אני מאוד מאוד, יש לי מין פחד כזה שלא יסכימו שאני, לאשר לי את הניתוח.
את יודעת מה ה-BMI שלך? את יודעת מה ה-BMI שלך? את יודעת מה ה-BMI שלך?
לא, אני יודעת שאני, הגובה שלי הוא 1.64 מטר.
כן, דוקטור יורי מנוסקין, בבקשה.
כן, לפי איך שנשמע זה BMI גבוה וגם יש בעיות נלוות. צריך לעשות פשוט לחשב, גובה 164 צריך להכפיל פעמיים, זה 1.64 כפול 1.64, ומה שאנחנו מקבלים, הסכום הזה, צריך על הסכום הזה לחלק את המשקל.
אז אתה אומר שיש לה רוב הסיכויים כן לעבור בוועדה ושיאשרו לה את הניתוח.
חוץ מזה גם יש ועדת חריגים, לפעמים כשבן אדם סובל ממחלה קשה וחסר לו כמה קילוגרמים, אז ועדת חריגים מאשרת את הניתוח.
כן, כן.
ועוד שאלה, אני ערכתי בדיקות לפני חודשיים בערך, אני אמורה לעבור עוד פעם את הבדיקות, בדיקות דם וכו' וכו'. או שזה, אם אני מביאה את הבדיקות, את התוצאות של הבדיקות האלה, זה מספיק לכם?
בדרך כלל מספיק, בדרך כלל מספיק. אם חסר איזה שהן בדיקות, אז תקבלי את זה במהלך
וכמה זמן מההסכמה של הוועדה עד ביצוע הניתוח לוקח?
לא לוקח הרבה זמן. אנחנו צריכים לבדוק אם המצב הבריאותי שלך לא דורש איזושהי הכנה מיוחדת. וקובעים את זה, יכול לקחת חודש, חודשיים,
תודה רבה,
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה. אחת, בבקשה, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, התוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים אצלנו היום את דוקטור יורי מנוסקין, מומחה בכירורגיה לפרוסקופית ובריאטרית, מנתח בכיר ביחידה בריאטרית במרכז הרפואי מעייני הישועה, והוא כאן היום כדי באמת לדבר על כל מה שקשור לניתוחים בריאטרים לבעלי עודף משקל. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ויש לנו כבר עם מאזינים שנמצאים על הקו ורוצים לשאול. כן, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שלום.
אני מאוד מתרגשת, אבל אני יאמר את גילי קודם כל.
כן.
ברוך השם 60.
עד 120, ולהתרגש זה טבעי. להתרגש זה טבעי.
הבנתי שמי שסובלת מאסתמה, אני מעל 100. יש לי גם אסתמה וגם קפקבה, מאוד בעיות במעיים, קולסטרול, ואני עכשיו גם מפחדת מלחץ דם. סוכר אין לי, ברוך השם. האם אפשר לעשות לחולי אסתמה? אמרו לי שאם מכניסים בלון, או עושים את הניתוח, אי אפשר לעשות את זה. זה נכון?
לא, זה לא נכון. גם לחולי אסתמה אפשר לעשות את הניתוח.
מה אתה מציע לי? איזה טיפול?
צריך לבדוק אותך. צריך לבדוק, כן. לדבר, ואז ביחד אנחנו נחליט.
כן. כי הדוקטור אמר לי, אולי לא אפשר.
אי אפשר בלון?
לא, הוא אומר בעיות מעיים ו...
צריך לבדוק, צריך לבדוק.
אני רוצה לשמוע מה כבודו אומר.
צריך לראות את ההבחנות, צריך לראות את התוצאות של הבדיקות.
אפשר להיפגש איפה אתה...
אז אנחנו כבר ניתן את מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני הישועה, ובאמת כדאי לקבוע תור, להתייעץ.
זה לא סכנה בשביל חולי אסתמה להכניס אוויר בבטן.
אז שוב, קשה מאוד...
צריך לשמוע את זה.
כן, הנה הדוקטור אומר שזה לא סכנה, אבל שוב צריך לראות אותך מקרוב, לראות בדיוק את כל ההבחנה הרפואית שלך. את יודעת, המידע שאנחנו נותנים ברדיו הוא כללי, לצורך מידע באמת פרטני, צריך להגיע לבדיקה אישית אצל רופא.
בוא נגיד אם בן אדם מכור ללחם, במשך הזמן אני אוכל לחזור אפילו טיפה לחם, כי מי שעשה את זה הוא לא יכול לעשות כלום.
כן, כן, כי עיקרון אחרי ניתוח מותר לאכול הכל.
כן, רק הכמויות פשוט משתנות.
נכון, אבל אני ראיתי שאנשים לא נוגעים כבר שנה בלחם.
זה יכול להיות מרצונם, לפעמים משתנה גם העדיפויות לאוכל, אחרי סוגים מסוימים של הניתוח, אבל אם את תרצי לאכול לחם, אז את תוכלי לאכול לחם.
אז הנה,
אני מודה לך.
בבקשה, והנה, את יכולה כבר לרשום לך את הטלפון... תודה, תודה לך, ושיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה, כן. מספר הטלפון לזימון תורים הוא 03-577-1188, ואנחנו כמובן נחזור שוב על הטלפון, גם לקראת סיומה של התוכנית, ויש לנו עוד מאזין על הקו שרוצה לשאול, כן, בבקשה.
אני בשידור?
כן, כן, אתה בשידור, והדוקטור שומע אותך.
תודה לתוכנית ראשית, ורציתי לשאול את הרופא, יש דבר חדש, ממש בשבועיים האלה שמעתי על כדור שמכניסים לפה ומנפחים את זה, וזה לא פולשני בכלל. האם הרופא ממליץ על זה ואיפה עושים את זה כבר בארץ?
כן, זה באמת...
האם עושים את זה ואיפה עושים את זה?
כן, זה התפרסם באמת בעיתונות, ראיתי גם אתמול, ואחרי שנתיים זה פשוט יוצא מאליו, בלי צורך להוציא את זה, כן.
אצלנו באסיה מדיקל יש גסטרואנטרולוג שמבצע את זה, ולגבי הסוג החדש של הכדורים, גם כן אין שום בעיה, אפשר לפנות אלינו ואנחנו נסביר איך משתמשים ולמי
איפה לפנות? איפה לפנות?
לאסיה, כן, למומחים של אסיה מדיקל.
איזה בית חולים זה? אסותא, הבנתי.
כן.
ואתה ממליץ על זה? אתה חושב זה מספיק פן בשוק?
זה שוב. זה שוב, צריך לבדוק אותך, צריך לראות מה הרגלי האכילה שלך.
הבנתי.
זה תלוי גם בתוצאה של הבדיקות, צריך לעבור מספר בדיקות.
ומה עם הבלון? מה דעתו של הרופא?
סליחה?
הבלון, יש עוד שיטה, לא פולשני.
זה אותה שיטה, זה פשוט יש בלון שמכניסים בעזרה של גסטרוסקופיה, והבלון החדש פשוט בולים את זה כמו כדור. הוא מתנפח לבד ונמס לבד.
כן.
וכל השיטות האלו זה שיטות לא ניתוחיות. הם כמובן, הפתרון זה פתרון זמני. זה לא... אין לזה פתרון קבוע לירידה במשקל. הירידה במשקל היא גם פחות משמעותית מאשר אחרי ניתוח. והמשקל כמובן חוזר אחרי שהכדור מתמוסס.
כן.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, שיהיה בהצלחה. יש לנו מאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
שלום.
אני נותחתי לטבעת לפני כ5 שנים בערך, ומאז אני כל הזמן מקיעה ובלילות כל הזמן עולה לי לך וריבי, מאוד לא סימפטי לי. וככל שפתחתי, הטבעת פתוחה לגמרי עכשיו, ואף על פי כן זה עדיין מציק לי, עדיין אני מוגבלת. והשאלה שלי, מה שקרה לי לאחרונה, זה מין חוסר נשימה כזה, כמו, דיברה קודם על אסתמה, האישה הזאת, משהו שמזכיר אסתמה, משהו שמזכיר, אני לא יכולה לנשום, ואני משתעלת, ואני לא יכולה לנשום. האם זה קשור עם הטבעת או לא? זאת שאלה ראשונה.
שוב, זה בהחלט יכול להיות קשור לטבעת. יש מקרים שטבעת צריך להוציא ולחשוב על סוג אחר של הניתוח. אפשר לבצע את זה, כן, צריך לבוא לייעוץ.
זה מה שרציתי לשאול, האם מומלץ למצב שלי להוציא את הטבעת?
אם זה קשור לטבעת, אז כן, כמובן. מוצאים את הטבעת ועושים סוג אחר של הניתוח. מאמירים פשוט את הניתוח לסוג אחר. אנחנו מבצעים די הרבה מהסוג הזה.
שמוצאים טבעות ועושים משהו אחר.
נכון.
כן.
וזה כרוך במה? סבל הניתוח הזה? הניתוחון הזה?
הניתוח כמובן מתארך. יש מקרים שהטבעת גורמת לסיבוכים, להצטלקויות בקיבה, או אפילו לפעמים היא חודרת לתוך הקיבה, אז כמובן זה מעריך את משך הניתוח, וגם מעלה אחוז הסיבוכים, אבל לא משמעותי. זאת אומרת, אפשר להתמודד עם זה.
אז הרופא ממליץ להוציא אותה?
סליחה?
אתה ממליץ להוציא אותה, את הטבעת?
אחרי ייעוץ, אחרי שאנחנו נבדוק אותך, ונבדוק את כל הנתונים של הבדיקות, אז כמובן, אם מה שאנחנו מדברים זה הטבעת אשמה, אז כמובן אני ממליץ להוציא אותה.
כן. אז ההמלצה היא באמת להגיע לייעוץ, יראו אותך מקרוב, יראו את הבדיקות שלך קשה, דרך מעל גלי האתר לתת את הייעוץ המלא, אבל בעזרת השם שהכל יהיה בסדר, שתרגישי טוב, זה הכי חשוב. שיהיה בהצלחה.
במענה הישועה
אתם נמצאים? כן.
כן, אנחנו תכף ניתן שוב את מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ, תוכלי להתקשר, לקבוע תור, וכמובן לקבל את הייעוץ שאת זקוקה לו. שיהיה בהצלחה.
לא עשיתי את הניתוח שם, רק עשיתי אותו נאמר בירושלים, בהדסה, אין קשר לעניין?
זה לא משנה.
לא.
זה לא משנה. כן. שיהיה בהצלחה.
טוב, תודה רבה.
בהצלחה, תרגישי טוב.
כן, אנחנו רק נדגיש שניתן להגיע לכל המרפאות באמצעות הטופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי של 50 שקלים, וכמובן לקבל ייעוץ והכוונה מהרופאים המומחים בישראל. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ניתן לפנות אלינו גם דרך האתר של רדיו קול חי, גם דרך האפליקציה, ואנחנו כאן כדי באמת לנסות לעזור, לייעץ ולענות לשאלות שלכם. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם דוקטור יורי מנוסקין איתנו, מומחה בכירורגיה לפרוסקופית ובריאטרית, ואנחנו כאן באמת כדי לשוחח על כל מה שקשור לניתוחים בריאטריים לבעלי עודף משקל. שוב שלום לך דוקטור יורי מנוסקין.
שלום וברכה.
ומספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. יש לנו כאן שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר, שואלת אותנו מאזינה, האם יש סיכון בניתוח בריאטרי?
כמובן, בכל ניתוח שמתבצע בהרדמה כללית, במהלכה פותחים חלל של הבטן, יש סיכון. אחרי ניתוחים בריאטריים, אחוז הסיבוכים הוא בהחלט לא גבוה, ויש דרך לטפל בסיבוכים. כמובן שיש מקרי אסון שקורים מדי שנה, וכל העולם, המדע והרפואה עובד כדי, על כך כדי להוריד את הכמות הזאת, ואנחנו מצליחים על ידי הקפדה על כל מיני כללים ודברים במהלך הניתוח וגם אחריהם, ומעקב צמוד, ובחירה נכונה של מטופלים מבחינת ניתוחים, מבחינת מחלות נלוות וכו'.
יש לי שאלה נוספת, ככה, ראינו הרבה אנשים שבאמת עברו את הניתוח הבריאטרי, בשלב הראשון באמת ירדו במשקל, אבל עם הזמן הם עולים חזרה במשקל. זאת אומרת, זה לא זבנג וגמרנו, זאת אומרת, מה שאני מבינה מזה שזה לא, הניתוח לבד לא מספיק, אולי הוא נותן את הפוש הראשוני, את האנשים שצריכים לרדת הרבה במשקל, אז זה נותן להם ככה את ה10, אולי 20 קילוגרמים הראשונים, אבל כנראה שזה לא מספיק לבד.
תראה, זה לא 10-20 קילוגרמים ראשונים. הכמות, הירידה במשקל היא תלויה גם בסוג של הניתוח, וגם העלייה חזרה היא גם תלויה לא רק בהתנהגות של הפציינט, אלא גם בסוג של הניתוח מסוים. כמובן שזה תהליך שהוא צריך לכלול שני צדדים, גם את הפציינט וגם את הרופא. מי שבא לניתוח בריאטרי הוא צריך להבין שממנו יידרש איזושהי משמעת מסוימת בדברים. צריך להקשיב לרופאים ולנסות ללכת ביחד איתם, ואת לבצע כל ההוראות ולהבין מה המשמעות של כל דבר שעושים וכל דבר שאוכלים. ככה אנחנו נוכל להגיע להצלחה יותר גבוהה, אבל עדיין הניתוח הוא חלק העיקרי בטיפול הזה. אוקיי?
כן, מובן. זאת אומרת, הניתוח עצמו גם בלי דיאטה מוריד במשקל, אבל בהמשך נכון. כן יש הוראות על תזונה נכונה ומה כן ומה לא.
כן, זה עוזר גם להסתגל למצב בלי חלק מהקיבה. זה עוזר לרדת במשקל יותר, בצורה יותר אפקטיבית כמובן, ולא לחזור. אבל שוב,
כן, אני מבין.
הניתוח הוא זה הדבר העיקרי, הבחירה של סוג הניתוח הנכון זה הדבר העיקרי.
זה מה שהכי חשוב.
אחרת אנחנו לא היינו עושים את זה, אם הכל היה אפשר לפתור רק בהסבר ומוטיבציה, אז לא היינו צריכים אותנו.
כן, לא היו צריכים את הניתוחים, כן.
כן.
כן, 1-900-52-92-90 ו-3 אני חוזרת, 1-900-52-92-90 ו-3, ויש כאן איזו שאלה שהגיעה דרך האפליקציה, שואלת מאזינה כמה זמן אחרי הניתוח צריך, האם יש בעיה להיכנס אל הריון אחרי ניתוח בריאטרי?
כעיקרון, גם צריך לדסקס עם הרופא את העניין הזה, אבל כעיקרון אין שום קונטרנטיקציה. אפשר להיכנס להיריון בכל שלב יש הרבה נשים שלא מצליחות להיכנס להיריון בגלל
עודף משקל, כן.
כן, וברגע שהמשקל מגיע לרמה מסוימת, המערכת הגינקולוגית מקבלת איזושהי ריפוי מסוים, ואישה נכנסת להיריון בלי שום פעולות נוספות, בלי טיפולים נוספים.
כן, מעניין.
לכן כעיקרון לא צריך שום מניעה מיוחדת אחרי. אי אפשר, כמובן לא מומלץ לעשות ניתוח הזה בזמן ההיריון, אבל אחרי ניתוח אפשר להיכנס להיריון בכל שלב.
כן, אני מבינה. שאלה נוספת שאנחנו נשאלים כאן, עד איזה גיל? דיברנו שמגיל 12 אפשר לעשות את הניתוח, לפעמים אפילו קצת קודם, ומאיזה גיל, עד איזה גיל ניתן לעבור את הניתוח הזה?
הנתון הזה משתנה משנה לשנה. היו זמנים שלא היו ממליצים לבצע ניתוחים בגיל יותר מ-50, זה קשור כמובן לכמות הסיבוכים. היום הניתוח הרבה יותר בטוח, וגם התוצאות הרבה יותר טובות, גם לנשים ואנשים יותר מבוגרים, אז שוב, אין איזשהו גבול מסוים, יש סוג של הניתוחים שלא מבצעים בגיל מסוים, אבל עדיין אפשר לתת פתרון גם בגיל מבוגר יותר. זאת אומרת, מי שחצה כבר את ה-60-65 יכול לבוא לייעוץ ולשמוע. מה מומלץ לו.
זאת אומרת, זה תלוי גם לא רק בגיל, אולי גם במצב הבריאותי של אותו בן אדם.
נכון, אנחנו יותר מתייחסים לגיל הביולוגי, לגיל שבן אדם, איך הוא נראה. לא בגיל שלו, מה שכתוב לו בתעודת זהות.
אנחנו מבקשים שנחזור שוב על מספר הטלפון לזימון תורים במרפאות החוץ של מעייני ישועה, 03-577-1188, אני חוזרת, 03-577-1188, זה מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני ישועה, ניתן להגיע לכל המרפאות באמצעות טופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי של 50 שקלים, לקבל ייעוץ והכוונה מהרופאים המומחים ביותר, אנחנו גם נציין באמת שיש שירות מקצועי ואיכותי ביותר וזמין. אם בבתי חולים אחרים יש צריך לחכות הרבה זמן בתור, התורים מאוד ארוכים, אז כאן יש זמינות גבוהה, אווירה ביתית ייחודית. ועוד דבר שחשוב לי להדגיש, המידע שאנחנו נותנים כאן הוא כמובן כללי, לצורך מידע פרטני צריך להגיע לבדיקה אישית אצל הרופא, שזה חשוב מאוד להדגיש. שואלת אותנו מאזינה נוספת, היא אומרת שהיא עברה ניתוח, אני לא יודעת איזה סוג, לפני למעלה מ-10 שנים, היא שואלת אם ניתן לעבור ניתוח נוסף, פעם שנייה, כנראה שהיא עם השנים היא עלתה שוב במשקל, והיא שואלת אם ניתן לערוך שוב ניתוח כזה או אחר.
בוודאי, בוודאי. חלק גדול מהניתוחים שאנחנו עושים זה ניתוחים שהם הפיכה של ניתוח כזה או אחר לניתוח נוסף. בהחלט אפשרי. שוב פעם, צריך ייעוץ, צריך לראות איזה סוג של הניתוח, תוצאות של הבדיקות, מצב בריאותי, ואפשר לבחור איזה סוג של הניתוח אפשר לבצע בנוסף, כדי להגיע לתוצאות יותר טובות.
כן. שאלה נוספת ששואלת אותנו מאזינה, נושא שבאמת קצת נגענו בו, אבל אולי קצת להרחיב, הנושא של דיאטנית, היא שואלת האם באמת אחרי ניתוח בריאטרי צריך גם להיות צמודים לדיאטנית כדי שהיא תיתן המלצות לתזונה נכונה אחרי ניתוח.
כן, כמובן. דיאטנית נותנת הרבה פתרונות לאנשים שנתקעים בבעיה של קושי בלאכול כמויות גדולות, וסוג מסוים של האוכל פתאום לא בא להם מה שהם היו רגילים, הם רוצים משהו אחר. אז כמובן הדיאטנית יכולה לתת כיוון, לפעמים אפילו מרשם מפורט איך לאכול, מתי, באיזה שעות, באיזה הרכב של האוכל. בעיקר בשלב ההתחלתי של האחר ניתוח.
מה לגבי פעילות גופנית? האם גם יש חשיבות לפעילות גופנית אחרי ניתוח בריאטרי?
כן, יש חשיבות גדולה. כי הבן אדם שיורד במשקל, יורדים לו מסה גם של שומן וגם מסה של שריר, שזה לא כל כך רצוי. ומי שירד הרבה במשקל נראה מאוד רזה ועם עודפי אור גדולים ויכול להגיע לחולשה של שרירים. אז לכן שרירים חייבים לחזק בעזרת פעילות ספורטיבית כזה או אחר. זה אנחנו ממליצים בהחלט. ובן אדם שירד במשקל גם מרגיש יותר טוב שהוא מתאמן.
יש דיאטניות שהן מומחיות באמת לנושא הזה של תזונה אחרי ניתוח בריאטרי?
בוודאי, בוודאי. יש דיאטניות שמתעסקות בעיקר בתחום הזה.
אומרת לנו כאן, כותבת לנו מאזינה, שניתוח בריאטרי למעשה הוא רק כלי שמסייע להתחיל את התהליך של ירידה במשקל. אבל כדי לשמור אותו חייבים גם לבצע שינוי אמיתי גם בבחירת המזון. אז כאילו
זה נכון, כן. זה נכון. שוב, כמו שאמרתי, יש סוגים של הניתוח שהם יותר אכזריים, אפשר להגיד, וירידה במשקל יותר תמידית ונשמרת לאורך זמן, אבל כל הניתוחים האלו גם לפעמים גורמים לתת ספיגה. בניתוחים שהם פחות פולשנים יש חשיבות יותר בתזונה, אבל פה צריך הרבה משמעת עצמי ומוטיבציה. לא כולם מסוגלים לעמוד על זה.
טוב, שואלים גם תוך כמה זמן הירידה, יורדים במשקל וכמה, אבל אני מניחה שזאת שאלה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד יש לו. כן. כן.
בממוצע יורדים בערך תוך שנה 60% מעודף המשקל. זה פחות או יותר תוצאה טובה. לפעמים מגיעים לתוצאה הרבה יותר טובה והרבה יותר מהר, אבל זאת, זאת השאיפה. זאת אומרת שבן אדם במשך שנה ירד 60% מעודף המשקל שלו.
שזה בהחלט נשמע מאוד משמעותי.
כן.
כן, כן. מישהי כותבת לנו כאן שגם היא סובלת מעודף משקל גדול, BMI גבוה, היא אחרי לידה, היא כחודש אחרי לידה, היא שואלת כמה זמן אחרי לידה ניתן לבצע את הניתוח, אם יש לזה בכלל איזשהו קשר.
כן, זה תלוי גם אם היא שהמניקה, אם יש איזשהם, אם היו איזשהם סיבוכים, אם עברה ניתוח קיסרי או שזה הייתה לידה טבעית. זה תלוי בהרבה דברים. אבל כעיקרון לא צריך לחכות יותר מדי זמן. לא חייבת. אם יש לה אפשרות גם לטפל בתינוק במהלך ההכנה לניתוח ואחרי ניתוח, אז אין שום בעיה.
כמה זמן אשפוז זה ניתוח בריאטרי?
בדרך כלל בממוצע זה יומיים שלושה.
יומיים שלושה בבית חולים, ואחר כך יש עוד
המלצות. בבית חולים, כן.
ואחר כך יש עוד המלצות למנוחה בבית?
מנוחה בבית כמובן, כמו אחרי כל ניתוח. שבועיים, ברוב המקרים שבועיים זה הזמן של המנוחה.
כן, אנשים פשוט שואלים, כי רוצים לדעת מבחינת עבודה, מתי אפשר לחזור לעבודה.
מבחינת עבודה אפשר לחזור, כן. אחרי שבועיים אפשר לחזור לעבודה. ברוב המקרים.
כן. יש פה עוד שאלה, אני לא יודעת אם נספיק לענות עליה, ואולי יהיה בקצרה, שואלת אותנו מאזינה, בניתוח שרבול, אני לא יודעת אם עושים היום ניתוח שרבול, אם זה חלק
עושים,
מה...
כן,
אז
כן.
היא כותבת, ידוע שלאורך זמן, כיוון שמדובר בשריר, הוא עלול להתרחב, והכמויות של המזון שאפשר לאכול עולות. האם זה אומר שאז עולים במשקל?
אחרי ניתוח שרבול, כן, יש נסיגה. לא נסיגה ממש אחורה, זאת אומרת, הבן אדם לא חוזר לאותו משקל, אבל יש נסיגה, הוא ממשיך לעלות במשקל, מתחיל לעלות במשקל באיזשהו שלב.
ולכן הניתוח...
שוב פעם.
כן.
זה קורה אחרי כל ניתוח, לא רק ניתוח שרבול. אחרי ניתוח שרבול, נגיד, זה קורה פחות מאשר אחרי ניתוח טבעת, אבל זה קורה יותר מאשר הניתוח מעקב. את כל ניתוח יש את
השלכות שלו.
השלכות ופלוסים המינוסים שלו.
כן, אז הכי חשוב זה באמת לבוא ולהתייעץ ולראות מה מתאים לכל
בדיוק,
אחד.
בדיוק, כן. ויש ממה לבחור.
כן,
יש מבחור.
כמה שיטות. תודה רבה, כן. דוקטור יורי מנוסקין, מומחה בכירורגיה לפרוסקופית ובריאטרית, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית במרכז הרפואי מעייני הישועה בבית חולים ברזילי ובאסיה מדיקל. תודה רבה שהיית איתנו היום, תודה רבה לכם המאזינים, תודה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון, קצת אחרי 10. ועד אז, המשך ההזנה ערבה ורק בשורות טובות. כל חי. כל חי תמיד איתי.